כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הכללה של ההון הגדול היא שאתה מאבד את המשפחה. כתבתם של דיאנה בחור ניר ותומר גנון, מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. כשסבא משה קרסו נפטר, הוא השביע את הבנים שלא יריבו, אבל אז קרה אסון ביולוגי ונולדו הנכדים. אני ובני דודיי זחלנו על אותו שטיח, אבל אותם חינכו רע. אחי כועס עליי? משמע אני קיים. כל עוד חברת הנדלן שלנו פרטית, כל אחד עושה במרתפים מה שהוא רוצה. במשפחה יש מי שיודו לי כי אין להם את האומץ ללכת לבית המשפט כמוני. רגע לפני גיל 70, למכבי קרסו, נצר לאימפריית הרכב והנדלן המשפחתית, נמאס להיות מנומס. מכבי קרסו אוהב פרובוקציות. תסלחו לי על הדוגמה, אבל נניח שאתה מרביץ לאשתך כל יום, הוא יורה כשאנחנו מדברים על התביעה שהגיש בתחילת החודש נגד שותפיו לבעלות על אימפריית הרכב והנדלן קרסו, כלומר אחיו ובני דודיו, אם אשתך תפתח את התריסים והבילונות, אתה תגיד לה פוצי מוצי ולא תרים אליה אצבע כי כל השכנים רואים אותך. וזה בדיוק מה שחסר אצלנו בעסקי הנדלן, הנהלה שקופה. זה מה שיגרום לבני המשפחה להכפיף את עצמם לכללים, רק כשהם יגידו לעצמם כולם רואים, אז יש דברים שלא נעשה. ועל זה אני נלחם. השיחה עם קרסו משוחררת מהרגע הראשון, לא משהו שנתקלים בו הרבה אצל צאצאים של אחת ממשפחות אצולת ההון הוותיקות בישראל. הוא נכנס לחדר עם חיוך ממזרי בחסות מסכה קצת משוגעת, שעליה חיוך צבעוני וחשוף שיניים, בחרתי אותה כי היא דומה לי, הוא אומר, ומהר מאוד שופך את אשר על ליבו באופן נוקב, חסר עקבות ומלא בדימויים ציורים ושנונים, אף שנושא השיחה הוא מסכת החיים הלא פשוטה של הקרסואידים, כפי שהוא מכנה אותם. אני אוטוטו בן 70 וצריך לחשוב לא רק על ההווה שלי, אלא גם על העתיד של הילדים שלי. אם לא יחשוב עליהם עכשיו, לא יהיה לי זמן אחר. האימפריה של משפחת קרסו מתחלקת שווה בשווה בין 9 בני דודים, נכדיו של המייסד משה מויז, והיא חולשת על 2 חברות גדולות. הראשונה, שנחשבת גולת הכותרת של הקבוצה, היא קרסו מוטורס, אחת מיבואניות הרכב הגדולות בישראל, שמחזיקה בהסכם יבוא בלעדי למותגים ניסן, רנו ודאצ'ה. החברה שנסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 957 מיליון שקל היא פרה מניבה במיוחד, שמחלקת פעמיים בשנה דיבידנדים שמנים. מיליארד ו-40 מיליון שקל חולקו בדיבידנדים רק בעשור האחרון. החברה השנייה היא קרסו נדלן הפרטית. קשה להעריך את שוויה משום שאינה ציבורית, אולם ידוע כי יש לה נכסים רבים בתחום הנדלן המניב, 8 מרכזי קניות ו-8 בנייני משרדים, ובתחום הנדלן היזמי, 21 פרויקטים של התחדשות עירונית ו-8 בנייני מגורים, כולל פרויקט אנדרומדה ביפו, שוק בצלאל בתל אביב ואומאמי בקריית אונו. מאז נוסדה לפני 86 שנה, החברה ידעה לא מעט חיכוכים בצמרתה, בייחוד כשהנכדים החלו להשתלב בה, אולם הם תמיד יושבו בתוך המשפחה. בשבוע שעבר, השקט התעשייתי נגמר, כשמכבי החליט לשבור את הכללים ולגרור את כל המשפחה לבית המשפט. בכתב תביעה שהגיש למחוזי בתל אביב באמצעות עורכי הדין שמוליק קסוטו, רונן בוך וספיר סימחי ממשרד קסוטו ושות, דורש מכבי להקליט את ישיבות הדירקטוריון בקרסו נדלן, שבה הוא מחזיק 12.4%, בטענה כי חלק מבני המשפחה, הנושאים גם בתפקידים בחברה עצמה, פוגעים בחברה. מכבי טוען כי דירות בפרויקטים של החברה נמכרות לנושאי משרה ובני משפחתם במחירים מגוחכים, הוצאות ההנעלה חורגות ב-30 מיליון שקל בשנה, ומשיכת הרווחים מהחברה אינה מחולקת באופן שוויוני בין כל בעליה. במהלך התקופה האחרונה נחשף מכבי קרסו לעובדות המלמדות בשפה פשוטה, כי משהו רע מאוד מתרחש בחברת קרסו נדלן בעם, ובפרט באופן בו מנוהלת החברה, כתוב בתביעה. ברעיון מיוחד ונדיר לכלכליסט, חושף קרסו את הרגע שבו החליט לצאת נגד אחיו ובני דודיו ולחולל רעידת אדמה בחברה. אני פשוט מבקש לשפוך אור על הכל, לשים את כל המידע על השולחן, הוא אומר. הזכוכית נשברה כשזרקת את האבן, לא כשמישהו ראה את החלון שבור. החברה מפסידה והמנכ״ל מקבל בונוסים. על מה? שורש החולי בקרסו נדלן, לטענתו של מכבי, הוא בכך שהחברה נותרה פרטית כל השנים האלה, הרבה אחרי שקרסו מוטורס הונפקה בבורסה ב-2011. כשהחברה עברה לידי דור הנכדים, קיבלנו עלינו כולנו לפצל את הנדלן והרכב לשתי חברות וללכת לבורסה. בקרסו מוטורס זה קרה, ואני מוחה על זה כפיים עד היום, בנדלן זה לא קרה עד היום. למה? לא יודע להגיד בצורה ברורה מה התשובה האמיתית. אני יכול לצטט תשובות שקיבלתי, אבל אני לא מאמין לאף אחת מהן. כמה שנים אתה מרגיש כך? בשקט ועם חיוך משנת 2007. אומרים לי, תהיה קצת סבלני, זה יעבור. קח סוכריה, תנשום, זה יעבור. אבל ב-2010 זה לא קרה, וגם לא ב-2011, ומתחיל להיות ברור שזה גם לא יקרה. מעלים בדירקטוריון וקוברים את זה כל הזמן. ועוד שואלים אותי, למה אתה חסר סבלנות? מ-2007 אני מחכה. זה חוסר סבלנות? מה הסיבה האמיתית שלא מנפיקים להבנתך? יש דבר שקוראים לו עסקאות בעלי עניין. ואחד מבעלי העניין, שאת שמו לא אגיד גם בעינויי מכות חשמל, כועס על כך שקרסו מוטורס היא ציבורית. כי כשהוא מכניס את האוטו שלו לתיקון, הוא לא מקבל 40% הנחה. וכשהוא קונה רכב חדש, הוא לא מקבל את ההנחות שקיבל פעם. התשובה שהוא מקבל היא, זו חברה ציבורית, אני לא יכול, אסור לי. העסק צריך להתנהל כמו רוסיה הקומוניסטית. כולם אוכלים פרוסת לחם אחת ביום, אין שווים יותר ושווים פחות. אבל כל עוד החברה פרטית, סגורה ועם וילונות בעובי מטר, אז במרתפים, כשאף אחד לא רואה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כי למה? מי אתה שתגיד לי מה לעשות? זו החברה שלי. ואני לא מקבל את הגישה הזאת. סליחה, זה לא למה הוא קיבל סוכריה ואני לא. בסוף כולנו ניכנס לבור באדמה, אז מה זה משנה באיזה גודל הוא יהיה? לכן חברה ציבורית היא הדבר הכי טוב שיכול להיות, כדי שכמו ברוסיה, כולם יקבלו פרוסת לחם וכולם יהיו שווים. אחרת, עושים מהפכה וזורקים את צאושסקו לכלבים, אפילו שזה לא מה שאני רוצה. הנחות פה ושם הן סיבה לפוצץ את היחסים במשפחה? אם קרסו נדלן הייתה מפוצצת ברווחים ומחלקת דיווידנדים, הייתי אומר תודה וסותם את הפה. אבל החברה חילקה רק כמה גרושים, אז אני שואל, למה היא לא מחלקת דיווידנדים כמו חברת הרכב? הן הרי כמו תאומות, רק בענפים שונים. אתה קורא עיתונים ורואה חברות בנייה ויזמות שמצליחות יופי, אז למה הן מצליחות ואנחנו לא? צריך מנהל זר? תביא מנהל. בינתיים המנהל הנוכחי מקבל בונוסים, ועל מה? עשינו לאחרונה ניתוח 8 שנים לאחור. בכל התקופה החברה הרוויחה בעקביות בנדלן המניב. אומנם מעט, אבל כל שנה קצת יותר, עקביות חיובית. בשנה השמינית היא כבר הרוויחה פי 2 מהשנה הראשונה. ומה גודל הצבא? מזכירה, מנהל ועוד 3 תיקונצ'יקים. זהו. לעומת זאת בנדלן היזמי, אפילו שהעיתונים צועקים שחור על גבי לבן שהנדלן בפריחה, אנחנו מפסידים. איך זה קורה? יש ישיבות על ישיבות, החלטות ושקפים על למה אחוז רווח כזה ולא כזה, ובסוף מפסידים כסף. מתי התחלת לראות את זה? כשהתחלתי לקבל דוחות חיצוניים. אני יודע שאני מפגר, זה לא המקצוע שלי, ולפעמים אני לא יודע לקרוא את המספרים. אז אני הולך להתייעץ עם פרופסור חיים אסיאג, והוא מסביר לי בעברית שהנדלן היזמי מפסיד כבר 8 שנים, ובנדלן המשרדי הרווחים הולכים וגדלים. למה זה לא עובד אצלכם? בזבזנות? עסקאות בעלי עניין. כשחסרים אפסים בסכום שהם שילמו, אני רוצה לראות חוזה. נושא עסקאות בעלי העניין מרתיח את קרסו, והוא נוגע בסכומים גדולים הרבה יותר משוויה של הנחה על תיקון רכב. בכתב התביעה שפורסם בשבוע שעבר בכלי התקשורת, הוא טוען 2 טענות עיקריות נגד המשפחה. הראשונה היא שהחברה מוכרת דירות במחירים נמוכים משמעותית ממחיר השוק לבני המשפחה, והשנייה היא שפרויקטים אישיים של בני המשפחה מנוהלים באמצעות התשתית והאמצעים של החברה. כתב התביעה מפרט דוגמאות. יושבת ראש דירקטוריון קרסו נדלן, גברת יוני גולדשטיין קרסו, רכשה לעצמה דירת מגורים בפרויקט אוממי בקריית אונו. גם בני משפחתן של הדירקטוריות דפנה אריאלה קרסו, עדנה עוז קרסו וציפורה מזרחי רכשו מספר דירות בפרויקט הנל, וכן בפרויקט הכנסת 32 בגבעתיים. כמו כן, רואי החשבון יוסי שחק, מקורבם ונציגם של חלק מבעלי המניות ונושאי המשרה בחברה, רכש לעצמו דירה גם כן. זוהי רק התמונה החלקית הידועה למבקש. אחת הסיבות שנכנסתי איתם לאימות היא שהם לא מוכנים לתת לי מידע, כי אני מניח שהוא בעייתי מבחינתם, אומר מכבי. אם הם שילמו מחיר הוגן, הכל בסדר. אבל כשאני רואה שחסרים אפסים במספר ששילמו, אני רוצה לראות את ההסכם. שיוכיחו שזה רק תשלום מקדמה ואסתום את הפה. שיראו לי את לוח התשלומים, מתי כל תשלום. אבל אין שום ציוץ. כשהדירות האלה רשומות על שמם על בסיס 5-10% מהערך שלהן, אז לי כבר אין סימן שאלה למה החברה מפסידה. הסיבה היא שהחברה לא לוקחת 100% תשלום על הדירות ולא מקבלת את כל הכסף. מה היא קוסם? החברה תקטוף את הכסף מהעצים? ברור שיהיו הפסדים בצורה כזאת. מה הדליק אצלך נורה אדומה? לסבא שלי היו הרבה נכסים שהוא הוריש לבנים שלו, והם לנו. אלה נכסים ישנים מאוד, שהיום צריך לחפור ולהרים במקומם בניין חדש. בני משפחה אחרים עושים את זה, וגם אני מתכוון לעשות זאת. אבל אני מבקש הצעות מחיר ומתגרד עד שאין לי יותר שערות לתלוש, כי אני יודע כמה זה עולה. ואז אני רואה שהם עושים את זה ושואל אותם, מאיפה הבאתם את הכסף? הם לא עונים לי. כשאישה שואלת בשתיים בלילה את בעלה איפה היית והוא לא עונה, היא כבר יודעת בדיוק איפה הוא היה. אז מה אני אמור לחשוב? אתה גם טוען שהם מטפלים בנכס פרטי של המשפחה, אגב שימוש בשירותי החברה המשותפת. כן. קחו למשל את הבית החדש שהם בנו ברחוב הרכבת 20 בתל אביב. הוא בבעלות פרטית של גורמים במשפחה, אבל על אתר הבנייה שלו תלו שלט של קרסו נדלן בעם. זה נכס סופר פרטי. החברה לא אמורה להופיע שם. שאלתי למה ואמרו לי, לא תקין, נתקן את זה. אבל למה השם בכלל הופיע שם? ולמה לקח חודש להוריד אותו? אז כן בניתם את זה מכספי החברה? הם אומרים לי שחתמו על הסכם שבו קרסו נדלן עוזרת לבעל הנכס לבנות. הבעיה שהם עושים עבודה של 10% נניח ומחייבים על 2%. זה הראה לי את קצה הקרחון של הבעיה. מיניתם מנכ״ל חיצוני לקרסו נדלן, דן פרנס. הוא לא מספק את הסחורה? ממש לא. יכול להיות שהוא מסוגל, אבל כנראה שכופפו לו את הזרוע יותר מדי פעמים כך שהוא כבר לא מסוגל. צריך להגיד לו תודה רבה ולהביא במקומו מישהו עם אגרוף חזק שאיתו דופקים על השולחן. הטענות של קרסו הולכות רחוק עוד יותר מעסקאות בעלי העניין. בכתב התביעה הוא טוען שמכיוון שחלק מבעלי המניות בחברה משמשים גם נושאי משרה בחברה, הם מחזיקים בדעה כי תכלית החברה היא לא להסיר רווחים ולהטיב עם כלל בעלי המניות, אלא להגדיל את הכיס הפרטי שלהם ושלהם בלבד. כך נוצר מצב בו חלק מבעלי המניות מושכים רווחים מהחברה ופעילותה, וחלק אחר, דוגמת המבקש, אינם זוכים לדבר. נוסף על כך הוא טוען בכתב התביעה כי לקרסו נדלן הוצאות הנהלה והוצאות כלליות חריגות ביותר, פי שניים לטענתו מחברות דומות בתחום. נראה כי הנהלת החברה מפזרת כספים בסכומי עתק, למעלה מ-30 מיליון שקל בשנה, כשעל פניו אין כל טעם והצדק כלכלי להוצאות האלה, נכתב. המבקש גם נחשף לעובדה כי במשך השנים האחרונות פעילות מרכזית של החברה, תחום הנדלן היזמי, גורמת לחברה הפסדים ניכרים ביותר, וזאת מבלי שאיש מהנהלת החברה בחר להציף עובדה מהותית ומטרידה זו בפני חברי הדירקטוריון, ולבטח שלו בפני המבקש, חבר דירקטוריון החברה. למה אתה חושב שבני המשפחה שלך יעשו משהו שיפגע בחברה? היה לי ויכוח עם יוני, בת הדוד שלי שמכהנת כיושבת ראש הדירקטוריון, ולשמחתי הוויכוח כתוב ומתועד. אמרתי לה שבמצב הנוכחי אנחנו לא פועלים לטובת החברה. ואחרי ששמעתי מה שהיא ענתה, אמרתי לה, לא רק שאני לא רוצה אותך כיושבת ראש, אני לא רוצה אותך גם כדירקטורית. העולם שלך הפוך מותק. כשאבא נפטר, בקעתי מהביצה. מאז לא אומרים לי מה לעשות. אימפריית קרסו נולדה ב-1924, כשהסב משה, מויז קרסו, עלה לישראל מסלוניקי בעקבות מלחמת יוון-טורקיה, רכש קרקעות והקים עסקים שונים, ובהם טקסטיל, ספנות, קולנוע ואפילו בנק דיסקונט, שלהקמתו היה שותף עם ידידו הסלוניקאי ליאון ריקנאטי. ב-1933 נכנס משה לעסקי הרכב, שקיבל לידיו את רישיון היבוא של ג'נרל מוטורס. במהרה חברת הרכב גדלה ונהפכה לגולת הכותרת בעסקיו, בפרט לאחר קום המדינה, כשקרסו השיג גם את רישיון היבוא של רנו. סבא היה מאוד דומיננטי וניהל את ארבעת הבנים שלו במוטת שליטה מאוד קצרה, נזכר מכבי. הייתה קבוצת פקודות כל שישי לפני כניסת השבת שנאמרה בצעקות סלוניקאיות כאלה חזקות בלדינו שהשכפים היו בורחים. ב-1962 מת משה והוריש את העסק לארבעת בניו, חיים, אריה, שלמה ובנימין. ארבעת המוסקיטרים כפי שכונו במשפחה. קצת לפני שסבא נפטר, הוא גירש את כולם מהחדר בבית החולים אסותא, קרא לארבעת הבנים שלו והשביע אותם שלעולם לא יריבו ביניהם, מספר מכבי. הבנים תמיד צעקו עד שהקירות היו רועדים, אבל בסוף היו צוחקים. זה לא הייתה מריבת אמת, וזה היה העיקרון. עד שקרה אסון ביולוגי ונולדו הנכדים. לא לחינם מכבי משתמש במינוח אסון, משום שמאבקי השליטה צצו על פני השטח בעוצמה, כשבני הדור השלישי החלו להשתלב בעסק. היה מאבק שקט כשאבא ואחיו לא רצו לשחרר סמכויות לילדים, מסביר מכבי. הם לא סמכו עלינו. בראיון למוסף כלכליסט ב-2013, סיפר בכנות נדירה יואל, בנו הבכור של אריה ואחיו של מכבי, כי אבא היה קשור ומחויב לאחים שלו יותר מאשר לכל דבר אחר. לקח לי זמן להבין שהנאמנות של אבא לאחים שלו גדולה יותר מאשר נאמנותו כלפיי, וזה היה מאוד בעייתי. אבא חש שהוא לא חייב לי דין וחשבון. כשנכנסתי לעבוד, הרגשתי שאבא מתנער ממני, כאילו, למה יואל נכנס ומוצץ את לשד העסק שלי ושל אחיי? כאילו אני פרזית על העסק שלהם. ואם לא הסתדרתי עם אבא, ודאי שלא יכולתי להסתדר עם הדודים שלי. כל עוד בניו של הסב משה היו בחיים, הנכדים היו נוטרלים. לא נתנו לנו להחליט כלום, לא נתנו לנו אפילו מידע, סיפר יואל. זה עבד בצורה של, לא ידעת שלפני חודש חתמנו על הסכם יבוא עם יצרן רכב? לא שמעת שקנינו קרקע? איך אפשר לנהל ככה עסקים? המנטליות הזאת הייתה האתגר העיקרי גם כשהגיע הזמן של הדור השלישי ליטול את המושכות. עם מות בני הדור השני, תחילה אריה בשנת 2000 ולאחר מכן בנימין ב-2005, יואל ומכבי הפכו לבעלים של חברות הרכב והנדלן, יחד עם שבעת בני דודיהם שקיבלו נתחים דומים. ותבעו לעצמם יכולת השפעה בחברה, כל אחד בדרכו. יואל, האח הדיפלומט שחרד לאחדות המשפחה, ניסה לשכנע את דירקטוריון החברה לעבור לניהול מודרני. ואילו מכבי נהיה לוחמני יותר. כשאבא שלי נפטר, אני בקעתי מהביצה. החלטתי שמהרגע הזה אני עושה מה שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות, הוא מסביר. עד אז אבא היה אוטוריטה, לא עושים מה שהוא לא מסכים לו. זו תכונה שהוא ירש מסבא. אבא שלי רצה להיות רופא. כשאמר את זה לסבא, סבא ענה לו, מחר בבוקר אתה הולך לעבודה. נתן לו את כל חופש ההחלטה עד הבוקר. איך פתרתם בסוף את המחלוקת על הניהול? הקלקול קרה כשאבי והדודים היו השליטים בחברה ונהגו להשמיץ אחד את הילדים של האחר. מה אני אעשה שהבן שלי גאון ושלך אידיוט? ומה אני אעשה שהבן שלי תמיד צודק ושלך תמיד מפסיד? אז כשהשליטה עברה אלינו, בני הדור השלישי, החלטנו להפסיק עם זה. התכנסנו 9 אנשים בחדר ישיבות קטנטן בגודל שירותים וקיבלנו החלטה. בעלי המניות מפטרים את כל בני משפחת קרסו מהתפקידים בחברה. היות שאנחנו היינו בעלי המניות, העפנו את עצמנו הביתה מ-1 בינואר 2006. מהדוד הבכור חיים, שהיה אז בן 90 פלוס, עד הזעתות הקטן מושי, שהיה בן 20 פלוס. לי היה תפקיד. הייתי מנהל השירות והמנהל הטכני. אבל מיום לאחורת ההסכם הכל נגמר. קיבלנו מכתב פיתורין, פיצויים וקצת דיווידנדים שיהיה מה לאכול ואל תפריעו. בני המשפחה מינו מנכ״ל חיצוני לקבוצה, איציק וייץ, שהיה מנכ״ל אביס, והוא הביא עמו את יוסי שחק כאיש קשר בין 9 הנכדים. וייץ יצר לקבוצה מבנה ארגוני וניהולי חדש ומקצועי. 8 חברות הקבוצה מוזגו לחברה אחת, ואז פוצלו לזרוע הנדלן, קרסו נדלן, ולזרוע הרכב, קרסו מוטורס. מאותו רגע החברה החלה לתפקד עם הנהלה מקצועית חיצונית, דוברת יידיש, אומר קרסו בחיוך. הבאנו אשכנזים לחברה. לא הבנו אף מילה. שברנו את כל הכללים. אסור היה לנו להגיד לאיציק רבע מילה חוץ מתודה רבה שבאת הבוקר. מאז שאיציק מנהל את קרסו מוטורס, החברה חילקה דיווידנדים בגובה של יותר ממיליארד שקל. לא רק לנו, לכל בעלי המניות, כולל הציבור. מרגע שהפסקנו להיות מעורבים והחברה הונפקה, הכל היה פיקס. זה גם מה שהיה צריך לקרות בנדלן. מה עשית אחרי הפיתורים? נכנסתי לעסקי המים כדי לסייע במחסור הקריטי של ישראל. הקמתי מיזם פילנטרופי בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון והטכניון שמנטר מים אפורים שטוהרו. הקמתי את מכבי קרסו בעם שקודחת בארות מים ומטהרת מי בארות, ותמכתי גם בפיתוח של הטכניון להפקת מי שתייה מהלחות שבאוויר. כולנו זחלנו על השטיח של סבא, אבל אותם חינכו לא טוב. גם בגיל 70, זיכרונות הילדות של קרסו עדיין מוחשיים מאוד עבורו. אני גדלתי מתחת למכוניות. היינו מתקנים אותן בבורות, אחר כך בליפטים, אבל אני תמיד הייתי מתחת לרכב. בהמשך למדתי הנדסת מכונות בטכניון, ושירתי בצבא כעתודאי רכב וטנקים. זאת אומרת שהגלגלים אצלי בראש עובדים כמו מכונה. כלומר, הם לא עובדים בכיוון של נדלן. אני לא נולדתי בן של קבלן או מהנדס בניין, וכשהייתי קטן לא לקחו אותי לפיגומים. אם אשתי תגיד צריך פה כתם צבע, אני לא יודע איך לטפל בזה בשתי הידיים העקומות שלי. רכב, זה העולם שלי. כל חייך היית לצד האנשים שאתה תובע עכשיו. לא פחדת מנתק משפחתי כשפנית לבית המשפט? זה בהחלט היה שיקול. הרי אלה אנשים שזחלתי איתם יחד על השטיח של סבא כתינוק. אבל מאז חינכו אותם לא טוב. חוץ מזה, לצד אלה שיחסו עליי במשפחה, יש לא מעט שיגידו תודה, כי להם אין את הכוח והאומץ. היות שזחלנו על אותו שטיח, אני גם יודע בדיוק מי יגיד כך ומי יגיד אחרת. רעד לך הפופיק לפני שפנית לעורך דין? אני מתבייש להגיד שלא. אני לא מפחד משום דבר. אני לא אידיוט שחוצה כביש בעיניים עצומות, אבל מהיתר אני לא מפחד. למה, מה תעשה? תרביץ לי? אז אשכב חודש בבית החולים וידביקו אותי בחזרה. מה אתה יכול לעשות לי? יש כאלה שחושבים שאני טיפולי, שצריך לקשור אותי ולשים אותי בבית אבות או בית משוגעים. אבל יש לי חובה מוסרית כלפי הילדים שלי. אני צריך לארגן את ההווה הכלכלי בשביל העתיד שלהם. זה התפקיד שלי. אני לא יכול להשאיר להם כזה פצע. אסור לי. הילדים שלך בדירקטוריון? לא. הבת שלי דניאלה עוזרת הוראה באוניברסיטת תל אביב, ומלמדת על ניהול עסקים משפחתיים. לא בדיחה. הבן שלי בועז החליט לעבוד בנדלן, אבל לא למד באוניברסיטה. פשוט הלך לבת ים לקנות דירות מצ'וקמקות שאפשר לשפץ ולמכור. אתה בקשר עם אחיך ובני הדודים, אירועים, ארוחות? היו בעבר. היינו הולכים לליל הסדר, לראש השנה, ומארחים גם אצלנו, אבל זה לא קיים. עם אחי אני לא בקשר כבר 15 שנה. מה היה הטריגר לכך? כשחולקה הירושה של אבא ואמא, הקשר נגמר. בסוף קצת ויתרתי על כסף. אז יש לך חופש להיות הכבשה השחורה, כי אין לך מה לאבד? אני מאבד הרבה. אם אני מתאכזב מהאבא של הילדים, זה לא אומר שאני לא אוהב את הילדים. את בני הדור הרביעי אני אוהב, אבל אני לא רואה אותם. זו קללת ההון הגדול, אתה מאבד את המשפחה. זה נכון, אבל המריבות הן תמיד על רגשות. מדברים על כסף, אבל השורש של הבעיה הוא, אתה לא אוהב אותי. אני לא אוהב אותך. אתה חולם לשוב לאחדות במשפחה המורחבת? בטח. אחרי ההנפקה במוטורס יצאנו לטיולים יחד. כל הקרסואידים ישבו באוטובוס אחד ונסענו ברחבי הארץ. וגם ליוון, נסענו לראות את סלוניקי. היינו יחד והיה כיף, הייתה אחווה משפחתית. אבל זה דאך, כי אחר כך הגיע הנתק. מטריד אותך מה חושבים עליך במשפחה? האדם היחידי שאיכפת לי מה הוא חושב עליי, זו אשתי. והיא כמובן כועסת עליי מאוד. אני אוהב אותה, והיא כועסת עליי. לא אכפת לך מה אחיך חושב עליך? לא, יש לנו היסטוריה לא טובה. אנחנו לא רבים, פשוט לא מדברים. אם היינו רבים זה היה נפטר. איחוי השברים המשפחתיים היה פרויקט חייו. זה עדיין, הוא נשמה טובה. הוא בטח כועס עליך. אם הוא כועס עליי, משמע אני קיים. אתה הורס לו את החלום להציג קרסו מאוחדת. לא נכון. רק בדרך המגעילה שלי נגשים את החלום. חייבים לפרק פה ולהרכיב מחדש. כמו בדיאטה, אתה צריך להחליט שממחר אין מתוקים, בלי כל השטויות שהם עושים. חסר לכם כסף בחברה? הבנקים זוחלים על הרצפה כדי להלוות כסף לקרסו. לכו, קחו, תחזירו, הכל בסדר. לא יהיה חסר לכם כלום. צריך לנער הכל. כשזה לא עובד טוב, מחבים ומתחילים מחדש. יש שלום בינך לבין יואל? זה חשוב לך? מאוד. אין לי נגדו שום דבר, הוא בחור זהב. אני רוצה את זה מאוד. אבל קודם נגמור את הבלגן, שיהיה פה סדר. אחר כך כל מה שהוא רוצה. סגרתי את תיקה, לא נעים לי. המדד היחידי הוא המצפון שלי. עם הגשת התביעה בשבוע שעבר, פנה כלכליסט למנכ״ל קרסו נדלן, דן פרנס, ולחברה עצמה לקבל את התייחסותם לטענות, אולם תגובתם לא נמסרה. הכללה של ההון הגדול היא שאתה מאבד את המשפחה. כתבתם של דיאנה בחור ניר ותומר גנון, מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.